ארוחת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע, כמדי שבוע כאן בכל חי, שעה שנייה, יאנקל'ה פרידמן, בוקר טוב.
בוקר טוב שוב, בוקר טוב גם לג'ימי ברוורמן,
שהגיע הרגע. ולכל מי שהצטרף אלינו, אלה שסיימו את התפילה לגמרי. עכשיו, הולכים לחיידר, לכוילל, לגן.
נכון, אנשים, אתה יודע, אנשים מאוד מורבים איתנו בתוכנית ברוך השם, ויש תגובות אפילו קצת על הרעיון האחרון עם השרה אורית סטרוק.
אין מחלוקת שהציונות הדתית בחרו להתגולל על החרדים בנושא הזה של הגיוס, אבל יכול להיות שהיא פועלת במשרד שלה, ודברים אחרים, בוא, זה לא רלוונטי.
לא, אז אני רוצה רק להגיד דברים על דיוקה, ולא רק זה, אני עומד על שלי ביתר עוז וביתר שאת. לא, היא רוצה, וכל אחד יכול לענות על מה שהוא רוצה, אבל אני שואל, כשאני שואלת על גיוס חרדים, היא עונה לי על ההתיישבות. ובפועל, הם אלה שיוצאים חוצץ בעד הגיוס חרדים עכשיו, וזה מציס את כל הציבור החרדי, ולא פלא שבן גביר שותה להם את כל המנדטים.
מצוין. ארבעה מנדטים היום בסקרים ציונות הדתית, על גבול אחוז החסימה, הבוקר.
על גבול אחוז, זאת אומרת, זה או אפס. בדיוק מה שאתה אומר, הם על הגבול להיות אפס.
אני מחזק את מה שאתה אומר, אני רק אומר שזה ודאי שהציונות הדתית בגדה במגזר החרדי בסוגיה הזאת.
אני פותח את העיתונים שלהם בשבתות, בלשבת, בית כנסת שאני נמצא בו, ומודעות שמה, בעד גיוס לקיצור. לא צריך להרחיב על זה כעת, אבל זה כתשובה לאלה שהיה להם קצת ביקורת על הרעיון הקודם.
טוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום לשר האנרגיה והתשתיות וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, שלום.
שלום, בוקר אור.
שלום וברכה, בוקר טוב, היית עד לא מזמן שר החוץ, זה האמת. ואם היית כרגע כשר החוץ, בטח היית עובד 24-6 לנסות להילחם במה שקורה עם בית הדין בהאג.
בכלל, באווירה הבינלאומית, אולי תספר לנו באמת כשר חוץ, תן לנו איזה הסבר.
אתה חושב קודם כל שהשר קץ גם מתפקד כמו שצריך?
אני חושב שיש לנו מערכה בינלאומית לצד המערכה הצבאית מאוד חשובה, מאוד מאוד משמעותית. אנחנו ראינו את ההחלטה של בית הדין, גם הפלילי בהגלול למצוא של בית הדין, של התובע, שזה צריך להיות עיוור או אנטישמי, לבוא ולהשוות בין המחבלים, אלו שתקפו, לבין אלו שפועלים להגן על עצמם. זה רוח גבית לטרור. ראינו את הצהרה אתמול של שלוש מדינות שרוצות להכיר במדינה פלסטינית. אגב, זה בדיוק אותן מדינות ואחרות שאמרו לנו שעזה תהפוך להיות סינגפור. במקום סינגפור קיבלנו חמאסטן. ואחרי שהניסוי בעזה נכשל, הם רוצים שנחזור על הניסוי רק ביותר גדול, גם ביהודה ושומרון. ואותן מדינות שמציעות לנו לא שקלו, לא חשבו ולא הציעו אפילו לפתוח את השערים שלנו בפני פליטים פלסטינים. הרי עכשיו ייקח מספר שנים לשקם את הרצועה. באמת, אם הם כל כך דואגים להם, כפי שהם עשו במקומות אחרים, יבואו ויפתחו, אז הם אומרים לא, זה יהיה לידכם. אנחנו לא נבוא ונסכן את ביטחון מדינת ישראל, לא בהקמת מדינה פלסטינית, וגם בית הדין הפלילי בהאג לא ירפא את ידינו. במיוחד ראינו אתמול את הסרטון הקשה מאוד, הקשה מאוד, עם התצפיתניות, עם בני שטן שהיו מולם, וזה צריך להוביל לדבר אחד, להמשיך במלחמה עד ההכרעה.
יכול להיות שאנחנו אבל בהסברה באמת קצת פחות. אתה רואה שבתחילת המלחמה כולם היו איתנו, כי הסרטונים כמו אתמול רצו בכל מקום. עכשיו, אפילו אצלנו, שים לב, אצלנו תראה את המפגינים, לא נבקר אותם עכשיו, אבל אצלנו שוכחים. אז אולי בגלל זה גם העולם שוכח, ומצדיק את אותה.
קודם כל, מאמצי הסברה הם מאמצים שצריכים להימשך כל הזמן. אני בשלושה חודשים הראשונים למלחמה, כיהנתי כשר החוץ, הבאנו רכבת אווירית בינלאומית חסרת תקדים, עם עשרות מנהיגים ושרי חוץ, נהייתי איתם פעמיים, שלוש פעמים ביום, בשטח עצמו, בעוטף עזה, בקיבוצים, במושבים, באופקים, בערים עצמם, ובהחלט צריך להמשיך בזה, צריך. אני אגב הייתי מציע גם להפיץ את עכשיו, על רקע גם האירועים, ובכלל, לא רק את הסרטון של התצפיתניות, אלא חלקים נוספים, מסרטון, מה שמכונה, סרטון הזוועות של 47 דקות, להפיץ חלקים נוספים ממנו.
אוה, ואז באמת יכול להיות שדעת העולם הכללית היה איכשהו, היה אפילו התובע אולי היה משנה את דעתו, לא?
אני יכול לומר לך שאין שום הסבר הגיוני למה שעשה התובע. ויכול להיות שאולי גם יש מדינות תומכות טרור שהתערבו מולו דברים שבאמת לא ניתן להסביר איך אותם מחבלים, רוצחים, שפלים שאנסו, רצחו ילדים, מחזיקים עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, מחזיקים בתינוק בן שנה ובקשישים מעל גיל 80, הם נמצאים באותה משוואה עם זאת שמגנה על עצמה מפני אותו ארגון טרור, שאגב, יותר מ-50 מדינות בעולם ומרבית מדינות אירופה הכירו בו כארגון טרור.
כן. תגיד, כשאתה מסתכל על המצב הפוליטי, אתה רואה את האיומים של גנץ, אגב, תוך חילול שבת, הוא עשה את זה בשבוע שעבר, בשבת, אבל הוא מצב לנתניהו אולטימטום, אתה חושב שהממשלה הזאת יכולה להתערער, הקואליציה של ה-64 תתפרק אם הוא יעזוב, או שתוכלו להמשיך בממשלה כרגיל?
אנחנו מתכוונים להמשיך, אבל אני חושב שמה שאנחנו מצפים, שגנץ שחבר בקבינט המלחמה, במקום לתת אולטימטום לנתניהו, היה עולה ונותן אולטימטום לחזבאללה. בתור שר ביטחון לשעבר, בתור חבר בקבינט, אם לא תפסיקו את הירי, נעשה את הפעולה העצמאית בלבנון. הייתי מצפה שיהיה אולטימטום, אם לא תשחררו את החטופים, נגביר את הלחץ הצבאי. זה האולטימטום, לכן כל מסיבת העיתונאים של גנץ, הייתה בעיקרה מסיבת עיתונאים פוליטית, לא שום דבר מעבר לזה, כי כל הדברים שהוא אמר שם, אני חושב שאפשר להסכים למרבית הדברים. להחזיר את החטופים, יש מישהו שלא רוצה להחזיר אותם. להחזיר את התושבים לצפון, יש מישהו שלא רוצה להחזיר אותם. הוא אגב בקבינט המלחמה, ויועיל בטובו לקדם את הדברים, ולקדם את הנושאים, ולקדם את ההחלטות, יחד עם ראש הממשלה והגורמים הנוספים. לכן זאת הייתה מסיבת עיתונאים פוליטית, הרקע החלשות שלו בסקרים, והניסיון שלו לצאת מהממשלה באופן לא ממלכתי. אני יכול לומר לך, למרות שיש חילוקי דעות עם צדדים כאלה ואחרים, בעת הזאת נכון שתהיה ממשלת אחדות, כי אנחנו נמצאים במלחמה, אנחנו נמצאים עם הרבה אתגרים, אבל גם אם הוא יפרוש, אנחנו מתכוונים להמשיך.
אם הוא יפרוש, אתה חושב שצריך להכניס במקומו גורמים אחרים, גדעון סער, ליברמן אולי, שמוכנים להיכנס?
ליברמן אמר שהוא לא רוצה, אגב.
לא, אבל הוא אמר אם יתנו לו קבינט המצומצם, הוא מסכים?
אני בעת הזאת קורא לכל המפלגות הציוניות להיכנס לממשלה. בעת הזאת שאנחנו נלחמים מול בני עוולה, בעת הזאת...
במפלגת העבודה, אתה גם קורא מפלגה ציונית?
אני חושב שמפלגת העבודה, למרות שיש לי מחלוקות ופערים מאוד גדולים, כן, מפלגה ציונית.
איך היא מפלגה ציונית אם היא לא הסכימה לחתום על המכתב שאתה וכולם, 106 חברי כנסת, כן חתמו, ומפלגת העבודה לא רוצים לחתום? זה מפלגה ציונית?
תראה, אני יכול לומר לך שהם עובדה שהם הולכים ונעלמים, וכבר אני מעריך שהפעם הם ירדו לארבעה מנדטים, וכנראה שבפעם הבאה כבר לא יהיה כזה דבר מפלגת העבודה. וזאת היא הדרך אגב שהם הובילו, וזאת היא הדרך נגד האופי של המדינה כמדינה יהודית. לבוא ואני מזכיר לך, כפי שאתה ציינת גם את המכתב הזה ודברים נוספים, ובסופו של דבר הציבור רוצה מדינה חזקה, הוא רוצה כן אופי יהודי של המדינה, אופי מסורתי של המדינה, ולכן גם כל ההתבטאות המטריסות שלהם באות לידי ביטוי בזה שהם כבר לא רלוונטיים מבחינת ציבורית.
ברשותך כבוד השר, מאזינים פשוט מסמסים לי תוך כדי, שדווקא כשאני מדבר איתך ואתה מכהן גם כשר האנרגיה, יש אנשים שעדיין לחוצים מהתרחיש על אתה מדובר. אתה, מה אתה יכול להגיד לציבור על זה?
אני אומר שאין מקום להיות בפאניקה. אנחנו עושים את כל הבדיקות מקצועיות, ועשינו תרגילי מלחמה, ונערכנו, והגדלנו את מלאי החירום, את הפחם. אנחנו מייצרים אנרגיות מגז, מפחם, מתחנות, מאנרגיה סולארית, מאנרגיה תוח. כלומר, יש לנו מגוון מקורות אנרגיה.
אתה במילים ברורות אומר להם, זה לא יקרה? אתה אומר פה עכשיו לי ולכולם, חבר'ה, זה לא יקרה.
אני, קודם כל, אני אומר שאין מקום לפאניקה. אני לא בשעננות, אבל גם אין מקום בפאניקה. צריך לפעול במקצועיות. אתה יודע, שאלו אותי באחת המקומות אם אני רכשתי גנרטור. אז אני אומר אצלכם, לא רכשתי גנרטור, אין לי אחות מיוחדת, יש בהחלט...
זה מרגיע, אני חייב להגיד שאם שר האנרגיה אומר בקולו, אני לא רכשתי גנרטור, אני חושב שזה יכול להרגיע את רוב האזרחים פה.
אני לא רכשתי, צריך להישמע להראות פיקוד העורף, דברים בסיסיים, פנס, סוללות, לא דבר מעבר לזה.
תגיד רגע, ומה, אם אנחנו מדברים על החשמל, מה עם היוקר המחיה? מה המחיר שלו? אולי תעשה איזה, תבוא, תצא לציבור, תגיד, אנחנו נלחמים ביוקר המחיה, אפילו בחשמל. שיהיה פעם אור, שיהיה הוזלה במחיר של החשמל, מה יש?
אז הנה אני מבקש, תרשום בבקשה, אתה וגם המאזינים לפניכם, את התאריך הבא, ה-25/7, זה בדיוק עוד חודשיים ושלושה ימים, עוד 60 יום, אנחנו פותחים את שוק החשמל לתחרות. אתם תוכלו להזמין חשמל מעוד 8 ספקים שונים מעבר לחברת חשמל.
וואו,
אתם תוכלו לקבל הנחה מיידית, בהחלט, אתם תוכלו לקבל הנחה מיידית של בין 5% ל-20% מחשבון החשמל. מדובר בחיסכון של מאות ואף אלפי שקלים.
וכל אחד יוכל לעבור, איך זה יעבוד? כל אחד יוכל לעבור כמו בפלאפונים, יוכל לעבור חברה?
ממש כך, בדיוק כמו מהפכת הסלולר, יש עוד 8. תתקשר, זה נותן לך 6%.
איתי, לא ידעתי איך זה נעלם ממני, וטוב שעלית אפילו, לא רק בשביל זה, זה מהפכה בתחום הזה. אם עד היום היינו רק עם...
סופר מהפכה, ואני רוצה לחדד עוד משהו למאזינים. השירות ימשיך להיות מחברת חשמל. כלומר, אם ארון החשמל יהיה תקול, או יהיה נפילה של קו מתח ברחוב או משהו כזה, עדיין תוכלו להתקשר ל-103. פשוט דבר אחד, אתם חוסכים כסף. עשו שיחת טלפון, פחות מ-10 דקות, תעברו לחברה אחרת, ותוכלו לבוא ולחסוך כסף. אני בטוח שלכל המאזינים, במיוחד בימים האלו, יש שימושים אחרים לעשות בכסף.
אני אגיד לך את האמת, כל שקל פה, אתה הולך ומתדלק, אתה שם את אותו כסף, הרבה פחות ליטרים. תקשיב, זה...
נכון. אז אני שמח שאני שברתי את המונופול הזה, והנה זה נפתח לתחרות אחרי 76 שנה. תעשו, תנצלו, תחסכו כסף. אני גם פועל לבלום את עליית מחיר המים. רצו ברשות המים להעלות את מחיר המים ב-7.7%. אני התנגדתי לזה. רצו ב-5%, גם לזה התנגדתי. רוצים להעלות ב-3%, גם לזה אני מתנגד. זה מוצרים בסיסיים שאני מתכוון שהם יהיו במחיר הוגן, וכפי שאמרתי, או לשמור על רמתם או להוזיל אותם, כפי שאני עושה בחשמל.
טוב, אני חייב עוד מילה איתך על סעודיה, נורמליזציה. אנחנו רואים את העיסוק האמריקאי הולך וגובר על זה, כולל המעורבות כאן בתוך ישראל, כולל אפילו פגישות עם אנשים שהם פחות פוליטיים, אם זה רבנים, אם זה אריה דרי ואחרים. מה אתה חושב, לאן אנחנו הולכים בנושא הזה, או שכל עוד המלחמה נמצאת כאן איתנו, וככל הנראה גם לא הולכת מפה בימים הקרובים, אז אין סיכוי כרגע?
קודם כל, בהחלט יש סיכוי לשלום עם סעודיה. סעודיה מאוד רוצה את זה, כי רוצה לקבל מארצות הברית ברית הקנה כנגד איראן. ארצות הברית רוצה את זה, כי לביידן יש בחירות בנובמבר, ורוצה להגיע עם הישג. גם ישראל אגב רוצה, אבל מנסים להציב תנאי של מדינה פלסטינית, ואני יכול לומר לך, זה לא הדבר הכי חשוב לסעודים, אבל אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית. אם אני צריך לבחור בין לוותר על השלום או ביטחון מדינת ישראל, אז אני בוחר בביטחון מדינת ישראל. אנחנו לא נסכים להקמת מדינה פלסטינית, לא בשתיקה ולא בקריצה ולא לתת למישהו אחר אשליה. ולכן אם אני שם את השלום עם סעודיה או מדינה פלסטינית, אז אני לצורך העניין מבטר על הדוחה את השלום עם סעודיה בעת הזאת, כי אנחנו לא נסכים למדינה, ובעתיד נוכל להביא שלום עם סעודיה גם ללא מדינה פלסטינית, כפי שאגב עשינו בעבר עם איחוד האמירויות, עם בחריין, עם מרוקו.
תגיד לסיום.
הביטחון שלנו
ומעל
הכל.
לסיום, איזה תפקיד אתה יותר אוהב או מתחבר? שר האנרגיה או שר החוץ?
תדעים, אני חייב לומר לכם, אני אדם מאמין. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי במהלך הכנסת הנוכחית, גם להיות בתפקיד שר החוץ. באמת עשינו שם הישגים מאוד גדולים, חיזק את מעמדה של ירושלים, הבאנו 4 שגרירויות, שתרביז זאת לארצות הברית, עשו אותם עם פולט. לנו שתי מדינות שפתחת, וגם כאן להתעסק גם בנושא של האנרגיה, גם לבוא ו... איך אני אומר? להילחם גם בנושא הזה של החשמל.
אתה אומר על זה נאמר, מזה ומזה אל תנח ידך.
נכון, ולכן אני זכיתי, אני אדם מאמין, מה שנקרא יצא לטובה.
שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה לכם.
בשורות טובות, שבת שלום.
שבת שלום.
כן, מר פרידמן, הפסקה או שאנחנו
כן,
ממשיכים?
כן, פרסומות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו.
חזרנו, ואני אגיד לך את האמת ששר האנרגיה שהתראיין פה עכשיו, הוא מדבר לעניין. ופחות יאמר לשבחו שהוא מודה ששר החוץ.
ינקלה, אין לי כוח לדיבורים. באמת אני אומר לך. אני חושב, אתה אמרת את זה בתחילת השעה הקודמת, יוקר המחיה פה וכל המצב שנוצר תוך כדי המלחמה, אגב הוא התחיל לפני המלחמה עם כל האינפלציה, אם אתה זוכר, ויש פה אנשים שפשוט נופלים בין הכיסאות.
הציבור,
כן, אני מדבר על הציבור בלבל הסוציו-אקונומי היותר נמוך, כי מי שמסודר אז הכל בסדר, אז הוא לא, אתה יודע, פחות מטריד אותו, והוא יותר מתעסק בדברים הגדולים, וב...
על רוב העם אנחנו מדברים.
רוב העם, שכחו אותו, חלק מפונים מהבית, שזה לא הרבה, לא הרוב, אבל עדיין עשרות אלפים, כן? גם בצפון ועוד עשרות אלפים בדרום.
אם אתה מדבר על חבל ארץ, אני משלים אותך.
זה המון. זה המון. יפה. ובתווך יושבים אנשים ש... אגב, שהורידו להם את המלגה שלהם, אנשים שיושבים בכולל, אנשים...
אתה מדבר על ציבור חרדי.
גם ציבור חרדי.
חד משמעי.
וגם ציבור כללי. ובינתיים אנחנו עוסקים בדברים שהם החיים עצמה אמנם, שזה המלחמה ודברים כאלה, אבל אתה יודע, גם בפוליטיקה.
יוצא שאנחנו מממנים את המלחמה.
זה ודאי שאנחנו
תראה
מממנים.
תראה מה את האנשים שלא התבלבלו. הציבור הישראלי הוא מממן את המלחמה בגדול, על הגב שלו ועל הדם שלו תרתי משמע, על דמיו תרתי משמע.
נכון.
אז מה אנחנו בעצם יבוא ויגידו לנו, אין ברירה? אתם צריכים לשלם את זה?
כן. ברור שאנחנו משלמים את זה.
אז אנחנו אולי צריכים להיכנס בפנים ולראות, לעשות סדר עדיפויות חדש.
נכון.
מי אמר שצריך כל כך הרבה לכדורגל? מי אמר שצריך כל כך הרבה לתיאטרון? אתה לא נותן לישיבות, אתה מבין? ועד שאתה מקצץ משהו, אתה מקצץ רק מחרדים. למה? כי החלטת שהם חייבים להיות בצבא והם לא נמצאים, אז אתה מקצץ, זה לא פיקניק. אם אתה רוצה לפתור אותם, יש לי רעיון. אם אתה רוצה לפתור אותם, אתה לא רוצה לשלם להם תקציבים, פתור אותם ממיסים.
בסדר, גם עליו, נכון?
עד שלם מיסים וגם עד תקבל, תומך הסבבה.
כי חד משמעית אנשים רבים בציבור החרדי עובדים, משלמים מיסים, משרתים.
הם מתעלמים מזה בכוונה.
ומתעלמים מהתמורה שהם לא מקבלים.
בדיוק, וכל אזרח רגיל, אתה קונה משהו, אתה עושה, אתה משלם מיסים, נכון?
כן.
אני, אם אתה לא נותן לי כלום, אני לא רוצה גם לשלם מיסים.
מתאים. לא יודע אם זה יגיע למצב הזה, אבל אין ספק שבשביל הדיון.
כי הם לא רוצים, אבל בשביל הדיון אני אומר, ברור, חד משמעי. טוב.
מורדכי אלפרין, כתבנו בכנסת, שלום לך.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב ינקלה.
בוקר טוב, אני חייב לציין שיש קליטה טובה ממדינת הים. איפה שאתה לא נמצא, ידידי.
למה אתה חושף אותו ככה?
בהחלט.
שליחות של מטעם הרדיו, הולך לבדוק
את היחסים
הבינלאומיים.
מי שמדבר איתי כמו מקודם, הייתה איזה שרה שלא אהבה איזה שאלה או שתיים, מה לעשות, יש מחיר שאתה מדבר איתי, מורדכי. מה נשמע?
מעולה.
טוב, איפה אנחנו חזים? בוא, אני רוצה עדכון קודם כל על חוק הגיוס שאנחנו כבר
רבים עליו פה.
כן, הזכרנו אותו גם מקודם.
כן, אז אין איזה התקדמות משמעותית, עדיין מנסים להגיע להסכמות בתוך הקואליציה, כי גלנט עדיין לא מוכן לתמוך בחוק הגיוס שבעצם גלנט עצמו הציע בכנסת הקודמת, והממשלה כמובן מכוונת להערכה בבגץ, מקווים שבגץ לא יפסול את החוק ואולי גם יחזיר את תקציבי הישיבות. זה מהצד הזה.
אתה חושב שגנץ יפרוש?
כן. שגנץ יפרוש, זה בהחלט, הוא אמר את זה מפורשות כמעט, שהוא יפרוש אם לא ישתנה משהו דרמטי, ואנחנו לא צפויים לראות איזה שינוי, אבל הסיפור המעניין שראיתי הבוקר שהתפרסם, זה דווקא מבחינת הצבא, שהם עצמם לא ממהרים לגייס בחורי ישיבות. ראינו את שר הביטחון גלנט, הוא נותן הוראה לצהל לא להוציא צווי גיוס לבחורים, על אף שמבחינת החוק הם חייבים, כי הוא גם גלנט מבין שלנסות ולגייס בחורי ישיבות בכוח זה דבר שלא יעבור בשקט ולא ייתנו לזה לקרות, ולכן גם גלנט, על אף שהוא לא מוכן לתמוך בחוק הגיוס שהקואליציה עצמה מנסה לקדם, אז הוא מנסה ככה להרגיע את הרוחות ולתת לזמן לעשות את שלו, אולי בגץ ייתן איזושהי פתח חוקי לבחורי ישיבות, בינתיים אין התקדמות, אבל גם אין שינוי במצב של בחורי ישיבות.
מילה למירון, ענייני מירון, אתה מעודכן קצת?
כן, אז למעשה כבר מאתמול צהל מתחיל לשלוט מבחינת הצו שחתמו, צהל שולט על המקום, על האזור, לא נותן להיכנס, ראיתי שהוא גם מבצע סינונים של מי שכן נמצא בתוך היישוב.
יש מועד על כמה אלפי אנשים.
למה זה עבודה של צהל? אני סתם לא מבין למה זה שטח צבאי, וזה לא בדיוק מוגדר שטח צבאי, זה הוא משטרה. סתם, אני מנסה להבין את הסיטואציה.
לפי מה שאני הבנתי זה כי לצהל יש יותר חוקים, יש יותר כלים לאכוף את השהייה הזאת עם משטרה, ראינו כבר בשנים קודמות, למשל בקורונה, היו כאלה שכן הצליחו בכל זאת להיכנס למירון.
אז למה, אז מי שכזה רוצה ללכת דרך הערים ולנסוע בגאיות וזה...
מבחינת אכיפה אולי,
כן, שיהיה צבא מה.
לצבא זה יותר טוב.
לא, אבל צבא מה, זה מה, זה אכיפה של צבא, משטרה עוד מביא לך כנס.
וצריך לזכור, איתי צריך לזכור שצהל גם נמצא באזור בגלל כל המלחמה, בסוף צהל הוא זה ששולט בכל האזורים האלה, ממירון ועד יישובי גבול לבנון, ככה שצהל כן נמצא בשטח. רק התחלתי להגיד, כן, התחלתי להגיד שצהל מתחיל לבצע סינונים בתוך היישוב, הוא בודק כל מי שנמצא למעשה במירון, האם יש לו זכות חוקית להיות שם או לא, ככה שאלה שחשבו שאולי ייכנסו מוקדם יותר לפני שהצו נחתם, ועד יישארו במירון עד ל"ג בעומר, זה צהל מבחינתו לא יאפשר לזה.
אז אני, יש לי חדשות בשבילך ולכל המאזינים, איתי אולי זה גם חדשות בשבילך, נכון, עד היום שמענו על מנהרות החמאס, ועל מנהרות החיזבאללה בכל מיני מקומות, מסתבר וכנראה אנחנו הולכים להיות מופתעים, יש מנהרות במירון, ונמצאים שם כבר לפי השמועות, כמה אלפי איש שתדע.
כן?
כן, כן. כמה, לפחות 2500
אולי יש מנהרה בכלל מצפת,
יכול להיות, אז לך תדע מאיפה לאיפה המנהרות, אבל אני, לפי מה שאני שומע, יהיו, והם יצוצו גם באמצע, הם אמרו, הם יצוצו בזמן שנראה להם, הם פתאום יצוצו שם בהר.
טוב, אז כרגע חשפת אותם וצהל
אני מקווה מאוד, כי זה סכנת נפשות, אני מקווה שיחשפו, כי זה סכנת נפשות הכי גדולה שיכולה להיות.
ראינו גם הוראה של הרבנים עצמם לא לעלות למירון, יש פיקוח נפש מפורש לכל מי שעולה לאזור הזה.
איפה אתה תהיה בל"ג בעומר?
ראינו שמבחינת...
יופי, ואיפה אתה תהיה?
אני בצפת, עם החסידות שלי, חסידות ללוב, האדמור עושה הדלקה בצפת, ונהיה שם ונראה משם את קבר הרשב"י.
יפה, כל הכבוד לך.
כן.
טוב, מרדכי הלפרין, כתבנו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שבת שלום, בשורות טובות.
טוב, איפה היינו?
איפה היינו?
גיוס, אתה רוצה לחזור או שמצינו את זה? לא, התרגיל היה יפה, אבל התרגיל נחשף מהר מדי, התרגיל שהם עשו, שהם הביאו את החוק הקודם, ואותי מעניין מה... שמעת את הדברים של הלפרין, הוא אמר שצהל עכשיו לא מגייס, כי גלנט אמר להם לחכות רגע.
אבל בסוף בגץ יגיד לו, אתה לא יכול.
נכון.
כי אם יש חוק אחיד, מי אתה שר הביטחון מחליט לא לגייס אותו וכן אותו?
נכון, בגץ ודאי קובע, אבל עדיין מבחינה...
בגץ קובע הכל, כמו שאתה אומר.
בגץ אומר לך אפילו מה לחוקק, אומר לך את זה אל תחוקק, אני לא מסכים, תכתוב משהו אחר, זה ברור.
בגץ אומר לך אפילו מה לאכול, חשבתי אתה בא להגיד.
גם מה לאכול, ברור, ודאי שחשפי.
פסח הוא לא אומר לנו מה לאכול.
כן יהיה חמץ, לא יהיה חמץ, אם יראו, טוב, השם יעזור, מה אני אגיד לך.
טוב, בוא נראה מה יהיה לנו המזג אוויר.
חייבים להתקדם למזג האוויר.
בוקר טוב, לחזאי לאומי אורי בץ.
בוקר טוב ומבורך.
מה שלומך?
חם ביבש.
הנה ענה במקומך איתה.
תפסתם את הסלוגן, בסדר גמור, יופי, 100%.
יפה. אשתי אמרה לי, תשאל את אורי בץ, איך יכול להיות שהוא אמר לך שאנחנו עדיין באביב בחום הזה שיש?
או, עכשיו באביב יש ימים חמים מאוד 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 מאוד, ויש ימים קרים, לא קרים, אבל קרירים, זה לא שזה הולך ככה וככה וככה, בקיץ כל הימים חמים. בכל הימים לחיים, כמעט שאין שרב. באביב לעומת זאת יש ימים עם שרב, לחות נמוכה, טמפרטורות גבוהות, ויש ימים עם לחות נמוכה, או לחות סבירה, וטמפרטורות נמוכות. זה מה שיקרה לנו עכשיו.
אז מה יהיה לנו? אז בוא נדבר על ל"ג בעומר.
אז ל"ג בעומר, אז ערב ל"ג בעומר, מוצאי שבת, אני מדבר על מוצאי שבת.
כן.
אז בהרים, בכלל, שבת יהיה שבת נעימה ונוחה וקרירה אפילו בהרים. סדר גודל, אתם רוצים טמפרטורות, הרי מספרים, נכון?
נכון.
אז יפה, אז סדר גודל של בין 20 ל-24 מעלות בערי הצפון וערי המרכז.
בלילה, וזה בלילה.
ביום, זה המקסימום, ביום. והמקסימום ביום באזור של מישור החוף נניח, זה בין 25 ל-26. וזה סדר גודל מאוד מאוד נוח, ולא לא חם ולא קר ולא ולא. ויותר מזה, איך אומרים, לא זו בלבד, אלא שביום שבת, אני מדבר על שבת מוצאי שבת זה ערב ל"ג בעומר, נכון?
נכון, זה ל"ג בעומר,
זה יום ראשון.
נכון.
מוצאי שבת זה ערב ל"ג בעומר, בשבת יכול להיות גשם בצפון הארץ.
וואה, זה יכול להיות...
גשם, גשם, אתם מדברים מה זה גשם.
רגע, אז בליל, במוצאי שבת עושים מדורות, זה יחבא... יהיה גשם שיחבא את המדורות?
לא, לחבות המדורות יש מחבא אש, אבל... לא, 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 לא. במישור החוף, אם יהיה גשם, אז הוא יהיה גשם טפטופי, טפטוף, לא גשם של חורף. בצפון הארץ גשם כבר קצת יותר גשם, יותר מים שיורדים מהשמיים. וזה במוצאי שבת, ובשבת מדבר על, בעיקר בצפון הארץ, על שבת, בשביל שבת ממש נוחה ונעימה באזור מישור החוף, בשפלה הפנימית, ושבת קרירה עם רוחות באזור הערים. אז לקחת את זה לתשומת לבכם. כי אשתך שאלה אתכם
לגמרי. תגיד יום ראשון, יום ראשון ל"ג בעומר, תן לנו במעלות. ירושלים, בני ברק, צפת.
בירושלים אנחנו כבר עולים ל-27-8, ובערים, שתי מעלות פחות בצפת, 26-27, ובשאר האזורים אנחנו כבר נושקים את ה-30. זה יהיה איזה, עוד פעם איזה יום, יומיים, מראשון, שני, שלישי, חמים מאוד.
חמים ונעים אני קורא ל-28, לא צריך חמים ונעים, לא?
זה לא חמים ונעים, זה חמים לא כך נעים ביום שני, אבל ביום שני, שלישי, אבל אחר כך זה מתחיל להיות עוד פעם נעים. ושימו לב, הקיץ לפי סבתא שלי, לא לפי אנתרולוגיה, אני לא יודע איזה, היא אומרת שמשבועות, בשבועות מתחיל הקיץ.
הנה, סוף סוף אנחנו מגיעים, סוף סוף אתה מביא לנו בשורה טובה כבר.
משבועות לא יהיה יום קר ויום חם או יום קריר או כזה אחר, זה יהיה חם,
חם ויבש כל הזמן, כמו במדבר.
לא חם ויבש, או זהו, אצלכם זה לא חם ויבש. חם ויבש, חם ונעים זה באזור הערים. אז באזור מישור החוף זה מתחיל חם.
חם ורטוב, כן, כן, לגמרי.
וזה לא כל כך נעים.
אורי בצע יקר, תודה רבה לך.
כל טוב.
שבת שלום, בשורות טובות.
בסדר, אז ינקה לתארך למזג האוויר,
כן,
מדורות,
כן,
קטוצ'קס,
קיץ,
ו... טוב, איפה אתה חוגג ל"ג בעומר לפני שאנחנו עוברים
לדבר תורה? התחבא אחד, איך שכחת?
קבענו, אוקיי.
התחבא אחד, גם בלילה וגם שלנו שידור משימון הצדיק, אני חושב.
אנחנו, אל תיתן פרטים, אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו נהיה איתכם עם המאזינים.
מה שיודיעו לנו.
בדיוק, יודיעו.
אנחנו גם תלמידים טובים.
עכשיו אנחנו עוברים לאורח חיים הקדוש ואומרים שלום ובוקר טוב. הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אנחנו זוכים בחסדי שמיים להגיע לפרשת בהר, וכשאנחנו אומרים את המילה בהר, כשאנחנו שומעים על הר, חושבים על הר, בימים הללו כמובן המחשבות נודדות לאותו הר מקודש, הר שעיני עם ישראל נשואות אליו בימים הללו, הר מירון, מקום מנוחתו של התן אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ועוד הצדיקים שנמצאים שם, ובאמת הלב מתפלץ, ההר הזה שכל כך מלא ביהודים, בכל השנה ובפרט בימים הללו, בימי הילולד הרשב"י, עומד ריק כמעט, ממש שמם וחרב. כולנו מתגעגעים כל כך וכוספים לתפילות, לריקודים, לשמחה, לדבקות, להשפעות, לישועות, לכל הגילויים הנפלאים שאפשר לראות, לאהבת ישראל הנפלאה שנמצאת בכל רחבי ההר. אבל ההשגחה העליונה גזרה כנראה אחרת, ואנחנו השנה לא נוכל להתקבץ ביחד שם, חוץ ממתי מעט שיוכלו להתקבץ שם. אז האור החיים הקדוש, שגם לא היה קשר כל כך נפלא עם רשב"י כידוע, הוא מביא את התורה שלו תמיד, בכל פרשה ופרשה אפשר למצוא את הדברים הנפלאים של רשב"י, עם הביאורים של האור החיים הקדוש, הציטוטים הנפלאים שהוא מביא ממנו, וגם הפרשה שלנו הוא עושה כל כך הרבה בדברי הזוהר. אבל אנחנו נוכל לראות לאורו של רבנו האור החיים הקדוש, איך הוא לוקח דבר שנראה מצד אחד כל כך נורא, וממתיק את הגלולה המרה, מראה לנו איך אפשר להסתכל, הסתכלות חיובית בכל מצב ומצב. וניקח את זה גם לנושא הזה. התורה אומרת, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. מסביר האורחה עם הקדוש ואומר ככה, איזה בית מדובר פה? איש כי ימכור בית מושב עיר חומה, מי זה האיש? ואיזה בית הוא מוכר? אז הוא אומר לנו, מדובר כאן איש, זה הקדוש ברוך הוא, כידוע איפה שכתוב איש, חזר נורים זה הקדוש ברוך הוא. כי ימכור בית מושב, פירוש, בית שבו מושב אלוקים, זה בית המקדש. על מי מדובר כאן? על איזה בית? בית מושב זה המקום שבו יושב הקדוש ברוך הוא, השכינה הקדושה. זה בית המקדש שנמצא באיזה עיר, עיר חומה זה ירושלים, שערים סביב לה, ולכאורה זה נראה הדבר הכי נורא בעולם שהקדוש ברוך הוא נותן להחריב את בית המקדש. אבל חז"ל הרי אומרים לנו, מזמור לאסף, באו גויים לחלתך, וחז"ל כבר אומרים לנו שחס וחלילה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן להחריב את בית המקדש, השליך את חמתו על עצים ועל אבנים. אם לא זה חלילה לא היה נשאר מעם ישראל, שריד ופליט. ולכן, כמה שזה נורא, חורבן, אבל מצד שני, את עם ישראל זה הציל הדבר הזה. מכאן אפשר להשליך לעניין שלנו. מצד אחד אנחנו כל כך מצטערים וכל כך עצובים על מה שקרה לנו, ואולי זה עדיין יתחלף בעזרת השם לדבר הרבה יותר מתוק. אבל אומר לו אורחיים הקדוש, גם דבר שנראה אבוד, גם דבר שנראה נורא, גם דבר שנראה כעונש, אפשר למצוא בו גם את הנקודה הטובה, את הצד הטוב, את הצד המתוק, ובעזרת השם, מתוך הדבר הלא כל כך נעים הזה, מתוך הדבר העצוב מאוד הזה, נזכה להמתקה גדולה בעזרת השם בקרוב. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך. הרב צבי אריה אדלר, רם המדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית.
איתי כרגיל, הזמן טס.
היה לי לעונג, עוד תוכנית מגיעה לסיומה. אני רוצה להודות לכם, המאזינים שהייתם איתנו. אתם יכולים להיות איתנו גם הערב בקבינט 8-9.
סיכום שבוע. כן, מקבל עליה, אומרים לי הרבה תגובות, תמסור לך גם ולכולם.
תודה רבה, תודה רבה.
כן, אקשן.
אנחנו משתדלים.
יפה. אז אתם מוזמנים בין 8-9 או בין 9-10?
בין 8-9.
היה לא נגרב גם איתך. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים שהייתם איתנו.
ועכשיו הולכים לקניות, לבדוק את יוקר המחיה.
נכון, אבל לפני כן, בוא נודה למי שצריך.
כל הצוות שלנו, עורך ראשי קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופפר, ולכל הצוות הטכני.
ומה בסוף אחד, איפה הולכים לעשות קניות? אתה יודע שכל שבוע אני שם לב שהקנייה השבועית שלי מתייקרת?
ודאי.
תודה רבה, נקיד גם לדוד טוויטו, תאמין לי.
האיש הטכני, אתם צריכים להבין מה הולך פה.
דואג שהכל ידפוק כמו שצריך.
כמו שצריך, ובאמת האוזניות דפקו לי את האוזניים, אז אנחנו...
אין לדוד טוויטו.
תודה רבה לכם, שבת שלום, בוקר טוב.
שרות טובות.